שיעור שלנו בפרשת במדבר, חומש הרביעי בסדר החומשים. אנחנו מתחילים סדרה חדשה, אז השיעור שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל, לגאולתנו, עובדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולעילוי נשמת איליה בן מיכאל, עליו השלום.
אמן.
אנחנו בפרשת השבוע נקרא בעזרת השם בשבת, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. כלומר תאריך שבו הקדוש ברוך הוא מדבר פה אצלנו בפרשה הזאת, הוא מדבר עם משה באלף באייר, שנה שנית, סליחה, באחד לחודש השני, חודש השני, התורה סופרת מניסן, ניסן, אייר. חודש השני, באחד לחודש, א' אייר, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. מה הדיבור? שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם, ובמילים אחרות, מפקד. מפקד אוכלוסין. ופה ההוראה שמגיל 20 סופרים אותם, איך סופרים אותם. בסופו של דבר כל העניין הזה של הספירה של עם ישראל עולה שאלה, בשביל מה? בשביל מה לעשות מפקד? מה העניין של המפקד? הרי ידוע שאין הברכה שרויה אלא בדבר סמוי מן העין, ככה הגמרא אומרת. יש סוגיות בגמרא שדנות באיזה קריאה, כלומר העין של האדם שרואה דבר שאפשר למנות אותו, לספור אותו, אז יש דבר שנקרא איזה קריאה. אתה נותן, אומר וואו, כמה הרבה יש לו, זה טעם נפגם, כן? אם אתה יודע על מספר. אז לכן נהגו שלא לספור, לא לספור כל דבר שהוא לא מנוי ולא ספור, אז הברכה שרויה בו. כן, הברכה שרויה, אלא בדבר, שסמוי מן העין. אז אם שואלים אותך, נו, כמה, לא יודע, כמה דבר כזה וכזה יש לך? ברוך השם, תודה לאל.
כמה כסף יש?
כמה כסף יש? ברוך השם, תודה לאל. כלומר, העניין הזה של המספר הוא עניין שבו אנחנו רואים שהפסוק אומר, והיה, זה ההפטרה שנקרא השבת אם אני לא טועה, והיה מספר בני ישראל ככל אשר על שפת הים. נו, לך תספור. כן, אי אפשר, בלתי ניתן. או כמו שאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, צא וספור את הכוכבים כל יזריך. ספור את הכוכבים, נראה אותך. כלומר, זה דבר סמוי מן העין. סמוי מן העין, יש ברכה. ופה הקדוש ברוך הוא נותן ציווי למשה רבנו לספור, לפקוד את כל בני ישראל מבין 20. יבוא מישהו יגיד, זה בסדר. זה רק מבין 20, מגיל 0 ועד 20, לא ידוע, אז הברכה שרויה. יפה, נכון, הסבר יפה. אבל אני רוצה יחד איתכם להתבונן על משהו נוסף. בדרך כלל, ככה גם חז"ל ממשילים את העניין הזה של המפקדים לרעיון הבא. כי זה לא המפקד הראשון שאנחנו מוצאים, שעם ישראל, קדוש ברוך הוא סופר אותם. שיצאו ממצרים, פקל אותם. שיהיו להר סיני, פקד אותם. כלומר, למה הספירה חוזרת ונשנית? יש מספר טעמים, אחרי חטא העגל ספר אותם. אז רש"י אומר, אחרי חטא העגל לספור, כאילו, מי נשאר? כמה נשאר? מה, ונחי לפני המקום, ברוך הוא, הוא לא יודע כמה נשאר, אלא, באמת, יש בזה הסברים הרבה. אבל בידוע הוא מן המפורסמות שלא צריך ראייה. שכאשר אדם יש לו יהלום יקר, או דברים יקרים, הוא אוהב להתבונן בהם, הוא אוהב לספור אותם, לראות שהכל על מקומו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כלומר, לא השתנה דבר, זה יקר לו. כל דבר יקר, אדם אוהב כל הזמן להתעסק בו. כן? אז אם הוא לא עושה את זה כל יום, אז לפחות אחד לשבוע. כן? הוא נהנה מזה, זה עושה לו שמחה. אם כך, הקדוש ברוך הוא כנראה, לא כנראה, אלא ודאי, אוהב את עם ישראל. מתוך חיבתו לעם ישראל, הוא חוזר ומונה, סופר ומונה כל פעם שיש סיבה. ואם אין סיבה, אז עושים סיבה למסיבה, מוצאים סיבה כדי לספור. כי אני אוהב מה שיש לפני. אנחנו בימים האלה נמצאים ימים מספר לפני חג השבועות, חג מתן תורתנו הקדושה. אנחנו היום, אתמול ספרנו 40, נשאר לנו 9 ימים לסיום הספירה. אז ככל שאנחנו מתקרבים לקבלת התורה, ליום מתן תורה, חג השבועות, הרי ממילא כל אחד כפי יכולתו, כפי הכלים שיש בו, כפי תשומת ליבו ועוד ועוד, כל אחד מתרגש. ברמות שונות, אבל מתרגש. משום שכל פעם שאנחנו מקבלים את התורה מחדש, הרי אנחנו במעמד של נעשה ונשמע. התורה למעשה עניינה לחבס את ליבנו. לחבס את ליבנו, להכין אותו מחדש לעבודת השם. מקבלים מחדש תורה. הרי אני מקבל עליי מחדש נעשה ונשמע. מה, אבל קיבלתי בשנה שעברה? כן, נכון, אבל כולנו יודעים שלכולנו יש קבלות, ברוך השם, בלי עין הרע, מראשית השנה ועד אחרית השנה, קבלות כאלו ואחרות שלפעמים הולכים לאיבוד. כי קיבלנו ולא הצלחנו, או היה קשה מדי וויתרנו. התורה למעשה, בקבלת תורה מחדש, אנחנו מניעים מחדש את הרצון הפנימי שלנו להיות מאלו שאומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. טוב, אם כך, מובן לנו שכל אחד ואחד מישראל הרי יש לו חלק בתורה. כן? יש 60 ריבו אותיות בתורה, כן? מבין 20 שנה ומעלה, המניין. כלומר, מה זה? יש אותיות, ככה מצא מישהו נות טריקון, ראשי תיבות, ישראל יש 60 אותיות, כן? 60 ריבו אותיות לתורה. כן, בישראל, כל יהודי יש לו משהו בספר התורה, חלק שלו. מה פה חלק שלו? הרי התורה של כולנו, מתחילתה מבראשית ועד לעיני כל ישראל. מתחילת אלו בראשית וסוף ספר דברים, מה פה יש חלק שלך, הכל שלך. דוד המלך בתהילים אומר, בפרק הראשון, יש פה ספר תהילים, אני לא בטוח שאני זוכר את הכל בעל פה, בפרק הראשון בתהילים אומר דוד המלך, טוב, כי אם בתורת השם חפצו, בסדר, הנה, ברוך השם, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יומם בלילה, כך אומר דוד המלך. אומרת, אומרים חז"ל בגמרא, רגע, מתחילה אומר דוד המלך, כי אם בתורת השם חפצו, כלומר זו תורה של הקדוש ברוך הוא. איך הופכת להיות תורתו? ובתורתו של מי? האם הכוונה לתורתו של הקדוש ברוך הוא? הוא יהיה בתורת השם יומם ולילה, כי תורתו זה כבר שייכות, זה תורה שלו, של מי? אומרת הגמרא, לא, בתחילה תורת השם חפצו, אחרי שאדם עמל בתורה היא הופכת להיות שלו. כלומר, יש בו שני מהלכים, תורת השם שהיא כללית, כל מי שרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול, לכן ניתנה תורה במדבר, כך אומרים חז"ל, מקום הפקר. למה מקום הפקר? כל אחד יכול לבוא ולקחת. במדבר הוא של כולם. אז כל אחד יכול לבוא ולקחת התורה וללמוד אותה. ולא יכול לבוא אדם ולומר, תראה, תורה ניתנה לצדיקים. תורה ניתנה לחסידים. תורה ניתנה לישרים. אבל תורה לא ניתנה לי. אני לא חכם, אני לא צדיק, אני לא חסיד וכו'. ממילא מה שאנחנו אומרים הוא בתורתו, זה תורתך שלך. כפי אמרך, הופכת התורה להיות חלק ממך, חלק מהמהות הפנימית שלך, חלק למעשה מקיומך. טוב, יפה. אז אנחנו מתרגשים לקראת מתן תורה, ותמיד לפני חג השבועות קוראים פרשת במדבר. תמיד. אם כך, זה מחייב אותנו להיכנס קצת ולהתבונן מה הקשר בין פרשת במדבר שנקרא השבת וכמה ימים אחר כך, אחרי שבועות. למה סידרו כך שזה מה שייתה? יש איזה סברה, יש איזה היגיון פנימי שאנחנו צריכים להבין אותו. אז אנחנו נחזור לתחילת דברינו. אנחנו מדברים שבפרשה הזו התורה מדברת על מפקד, על מספר. למה נועד המספר והמפקד? כמו שאנחנו אמרנו מקודם, מופיע בפיוט לכבוד שבת, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כלומר, פה אנחנו מדברים על הדגלים. כל שבט ושבט היה לו דגל. לפי הברכות שהתברכו מיעקב. איך הייתה החלוקה של השבטים? כמו שאנחנו יודעים, מביא המדרש בפרשת ויחי, וכן פרשת במדבר שלנו, מביא, שכשיעקב אבינו עמד להיפטר מן העולם, ציווה את בניו, איך כל אחד ואחד מהם יישאו את מיטתו ממצרים לארץ ישראל לקבורה. אמר שבט לוי לא איתו, לא ייקח. למה? כי בקודש יישאו, הם אמורים להיות נושא הקודש. אז הם לא ייקחו במיטה, הם לא ייקחו כי הם כלי השם. כל שאר השבטים התחלקו. זה לצד מזרח, זה לצד מערב, זה לצד צפון, זה לצד דרום. זה היסוד של הדגלים. ממילא, אנחנו מבינים שיש פה עומק בחלוקה לדגלים. יבוא מאן דהוא ויגיד, רגע, למה? עם ישראל הוא עם אחד. עם ישראל הוא נשמה אחת. עם ישראל הוא גוף אחד. במשפחה יש אב ואין ילדים. אבל זאת המשפחה. למה להפריד ביניהם? למה ליצור פלגנות? למה ליצור נקרא לזה קבוצות קבוצות? בשביל מה? המילה מפלגה משמעותה בעברית פלגנות, מחלוקת. אז למה ליצור מחלוקת? לכאורה זה הפך הנכון. לכאורה זה גם אפילו רע. יש מדרש שבא משה רבנו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, שימו את ראש כל הדל בני ישראל, אומר אוי ביי לי, אוי, עכשיו הנה יתחילו המחלוקות. לא, אני לא רוצה בצפון, אני רוצה בדרום. יש לי בריזה במזרח, אני מעדיף שם. בצד תראה יש יותר מדי שמן. למה? תן לי, מרחו כולם ביחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. בטבע הפנימי של עם ישראל יש את היסוד לחלוקה כפי שנשאו את מיטתו של יעקב אבינו. ובאופן טבעי, כל אחד ילך למקומו. יש להם DNA כזה, פנימי, שעובר מאז פטירת יעקב אבינו, ברוך הבא, ואל תדאג, הם יסתדרו בלי שום בעיה. לא יהיה מחלוקת. אנחנו צריכים לברר מה המיוחד בזה. אני רוצה לקרוא לכם מדרש. המדרש רבה על הפרשה שלנו, פרק שני, עוד ג'. הוא ארוך, אני אתחיל לקטוץ, אנחנו לא נקרא אותו על הסדר, אבל אומר המדרש כך. אם שאלת מקודם, למה צריך לספור, למה קודש ברוך הוא כל הזמן סופר? את עם ישראל, שיצאו ממצרים, בחטא העגל, במדבר, לפני הר סיני, אחרי הר סיני, למה כל הנפקדים הללו? אומר המדרש, חיבה גדולה, חיברן הקודש ברוך הוא, שעשאם דגלים כמלאכי השרת, כדי שיהיו ניכרים. אנחנו לומדים פה סוד גדול. אומר המדרש, גם מלאכי השרת מחולקים לדגלים. מה זה דגל? דגל זה סימן הזדהות. דגל זה אומר, אני שייך לעניין הזה. ממילא, אני מבין מזה שכשאני משתייך לסמל מסוים, ואני מרגיש שייכות לסמל הזה, זה משהו שקשור למהות הפנימית שלי. אני מרגיש שייך לזה ולא לאחר. או שאני מרגיש שייך גם וגם, אבל לזה יותר. זה מנבל על המהות הפנימית. איפה ראינו את המהות הפנימית של השבטים? יעקב אבינו וגם משה רבנו, שמברך אותם, כל שבט מקבל ברכה שמתאימה למהות הפנימית שלו. זאת אומרת שכל אחד ואחד מן השבטים, יש לו תכלית, יש לו מהות שונה. כולם ביחד מהווים חטיבה אחת, יחידה אחת, שמטרתה בשילוב כל הכוחות כולם לעבוד את השם. אבל בעיקרון, כל אחד יש לו את המהות הפנימית שלו. אומר על המדרש, ומיני שהוא המניין הזה, הספירות האלה, אהבה לישראל, מי אמר? מאיפה ההוכחה? תוכיח לי מפסוק. אומר המדרש שכן שלמה אומר. מוזר. תכף תראו איזה פסוק מעניין. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. זה הפסוק. מוזר. מה הקשר? מלך חלקו השני של הפסוק נאמר מפורש ודגלו עליי אהבה. הדגל שלו זה סימן לאהבה. אבל מה הקשר הביאני אל בית היין? תגיד, ודגלו עליי אהבה. זה אתה להביא פסוק שלם, כשאנחנו לומדים רמז או משענים על פסוק מן התורה, באחד מהדרכים שהתורה נלמדת בהם, יש גם גזירה שווה ממילה, מילה, תגיד, דגלו, דגלו, זהו, למה כל הפסוק? אומר המדרש, אמר רבי אבאו, מה תלמוד אמר הביאני אל בית היין? מה הכוונה פה הביאני אל בית היין? למשל לך משל, כדי שתבין. משל למה הדבר דומה? לעשיר שהיה לו אוצר מלא יין, מחסן מלא חביות יין. ונכנס לבודקו, כל פעם נכנס לראות מה המצב של היין. וברוך. נכנס למחסן ומצאו כולו חומץ. הלך היין. תראו לעצמכם איך זה נראה אם אנחנו היום נכנסים למחסן שכולו יין שלנו ומגלים שזהו, כל החביות הפכו להיות חומץ. זה שבר, זה דבר נורא, כל הפרנסה, הכל הלך, נשארת שום דבר, כלום. כמה תמכור חומץ, כמה תמכור יין, זה פער עצום. אומר על המדרש, בא לצאת, מה לעשות שם? Okay, צריך להביא איזה מישהו ש... אומרים, כונס נכסים, מנסה להוציא מזה משהו. בא לצאת מתוך האוצר, הוא מצא חבית אחת, יין טוב. וואו! בא לצאת, גילה חבית, או, אחת ניצלה. יש חבית אחת בסדום. ניצלה. אבל האדם הזה תוגע את החבית הזאת, ומה עושה איתה עכשיו? מחבק אותה, רוקד איתה, מאושר בעולם. 400 חביות הלכו, נשאר לך אחד, אתה מאושר. כן! כי באמת כל המחסן הזה הלך לאיבוד, יש לי פה אוצר, נשאר לי אחד. אומר המדרש, בא לצאת מתוך האוצר ומצא חבית אחת, יין טוב. אומר, חבית זו עומדת עליי כמו האוצר, היא שמעת הכל. כי באמת במחיר שלה כל המחסן לא מגיע. זה יין וזה חומץ. היא שווה את הכל. עולה על כולם. ולמה ממשיך האוצר? כך ברא הקודש ברוך הוא 70 אומות. מי כולם לא מצא הנאה, כלומר הנאה, אלא בישראל, שנאמר הביאני אל בית היין. עכשיו הבנו מה זה החלק הראשון, אבל עדיין לא הבנתי מה הקשר ליין. אומר המדרש, נו, אם לא הבנת, נסביר לך. ומניין יין, עולה עין, תיקח את המילה יין, יוד עשר, יוד עשר, נון חמישית, חמישים ועוד עשרים, שבעים. כן? הרי שבעים, ומכולם, ודגלו עלי אהבה. אחת כנגד כולם. כלומר, יש 70 אומות, ויש את המשראל. יש חומץ, יש יין. אתה קודם ברוך הוא אוהב את היין, כלומר אתה מובחר. זה הקדוש ברוך הוא אוהב, לכן הוא סופר אותם, ולא סופר את האומות. יש היום איזה מין כזה סגנון ביטוי של הרחוב, שהוא הפך להיות כזה, כבר דו, זה הסלנג. אני לא סופר אותך ממטר. מה פורש אני לא סופר אותך ממטר? אני לא מתחשב לך, אתה... אביר, אתה לא נמנע בך, אתה כלום בשבילי. כן, זה מין כזה, אמירה כזו. מה זה לא סופר אותך? אתה לא נחשב. ממילא, אומר המדרש הלאה, לכן, זה הרעיון של ודגלו על האהבה. למה יש אהבה מיוחדת לעם ישראל? כי הדי, אנחנו דגלו של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשאנחנו מדברים על כך שיש ציווי, לספור ולמנות את ישראל, ולחלק אותם מתגלים. אז אם עד היום הבנו שכל שבט יש לו דגל משלו, והכל יחד היא ישראל, אנחנו מהמדרש הזה מבינים שבצירוף כל הדגלים כולם, זה דגלו של השם. זה דגלו של הקדוש ברוך הוא. ולא רק בישראל, אלא כמו שאמר המדרש בהתחלה, שעשם דגלים כמלאכי השרת. כלומר, גם למעלה יש מחנות, מחנות של מלאכים. שכל מחנה יש לו מהות, כלומר, תכלית, כלומר, תפקיד מסוים. אז עכשיו ברור, מה הרעיון? אין פה חשש חס ושלום שתהיה פלגנות. להפך, למרות שיש מי שיהיה במזרח ומי שיהיה במערב ומי שיהיה בצפון ומי שיהיה בדרום בסדר המסעות, כולם יחד כחטיבה אחת מקיפים את המשכן. כלומר, כולם יחד מהווים חטיבה אחת בעבודת השם, כאשר כל שבט ושבט מבליט, מוציא החוצה, עובד על פי מהותו הפנימית. פי מהותו הפנימית? אם כך, נחזור למה שאמרנו בתחילה. יש לנו תורה. התורה, 70 פנים לה. וכל אחד מהפנים הללו מחולק על דרך פשט, רמז, דרס וסוד. כן? יש לנו פשט 70 פנים, רמל 70 פנים, דרש 70 פנים וצוד 70 פנים. עכשיו, מה זה? כל אחד ואחד מישראל ידוע, ממרת חז"ל, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. ככה אומרים חז"ל. כלומר, במילים פשוטות, אדם לומד שהוא אוהב ללמוד. אז יש לזה פירושים הרבה. יש אומרים, מה זה מקום שליבו חפץ? זה במקום הגיאוגרפי. אחד קר לו, באופי שלו, אז הוא מחפש מקום חם. אחד חם לו, מחפש מקום קריר. אז זה ילך ישיבה בצפון, זה ילך ישיבה בדרום. כן. יש מי שאומר לו, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, הכוונה היא, הרי אדם מחויב ללמוד את כל התורה כולה, כך כותב רבי חיים ויטל, בשם רבו הגדול, רבנו הארי. מנסה להיזכר. אומר הרב מוארכו, היות והתורה היא תורת פרדס, פשט רמז דרסון, והיות ואנחנו אמרנו בהר סיני, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, התחייבנו. התחייבנו. וגם זאת סוגיה שכבר למדנו מסכת מגילה כאן, אצלם. בואו ויגידו כפה למר כגיגי. אז הרי אונס, רחמנה פטרי, אני פטרו מן התורה, הכרחת אותי. מה, תגיד לו, למות או לקבל? בטח אני אקבל. אחרי שקיבלתי, חפש אותי, אני ניצלתי. אדם קיבלו בימי אחשוורוש, בימי אחשוורוש הייתה הסכמה כללית של עם ישראל, אבותינו, שעכשיו מקבלים מאהבה. אז אנחנו כבר לא יכולים להתחמק, כי אנחנו אחרי. אז אם הדורות הראשונים היה תירוץ, הם לא השתמשו בו, אנחנו ודאי לא יכולים להשתמש בו. ממילא, אנחנו מחויבים בנעשה ונשמע, אנחנו מחויבים בפרדש התורה. התחייבנו על כל הארבע. אז אומר רבי חיים ויטל בשם רבו הגדול, אומר שכל אחד ואחד חייב כדי לקיים מצווה זו, כלומר הבטחה זו, כלומר חוזה זה, שהוא התחייב עליו, חייב ללמוד פרדס. אחרת, הוא לא קיים, נעשה ונשמע. הוא חייב על כל ארבעה פנים. אולי, אני אומר על דרך אפשר, סברה, אין לי הוכחה ברורה. אבל הבסיס איזה מין חשיבה שלי, לעניות דעתי, הספר שכולנו מכירים, חוק לישראל, שהוא מסודר על פי פרשיות השבוע, כאשר מחולק לימים, כל יום ויום יש בו ארבעה פנים. יש תורה, יש את המקרא, את התרגום, יש רש"י, כן? יש תורה, יש משנה, יש גמרא, יש הלכה, יש זוהר. כמו כל יום, שאדם לפחות ילמד מכל דבר. יכול להיות שהסיבה הייתה הסברה הזו עוד לפני רבנו ארי, כי הספר הזה הוא קדום לרבנו ארי. ממילא, זה הרעיון. אם זה הרעיון שכולנו, כל אחד ואחד צריך להסתכל וללמוד ולעיין, אז אדם, אין אדם למד אלא שאיפה שלי בו חפץ. מה זה אומר? זה אומר שאדם חייב ללמוד את כל התורה. אבל יש מקצוע בתורה שליבו נושך אותו יותר. לדוגמה, עכשיו בוא ליהודי להגיד לו, תשמע, יש שיעור בפרשת שבוע. הוא ירוץ. ירוץ, יבוא מהר. כן? הוא אוהב את השיעור. יש אחד כזה, אתה אומר לו, יש שיעור פרשת שבוע, אומר, טוב, אני אשתדל. לא שהוא לא ירד פרשת שבוע. הוא למד, שתיים מקרא, אחד תרגום, אבל בקצב שלו. אחד תגיד לו, תשמע, יש שיעור במשנה? אני, מה, משנה? מה, איפה? תגיד לו, שיעור פרשת שבוע? או הפוך. אותו דבר גמרא, אותו דבר כל דבר. כל מקצוע. יש אנשים, תגיד להם, יש עכשיו שיעור בחסידות, בפנימיות התורה, ירוצו כמו עולי דם. מקצוע עד הקצהו. תגיד להם, יש שיעור בגמרא? אז הם לא ירוצו עד קצהו, ירוצו עד האמצע. כן, יגידו, מה לעשות, נתקדנו. האוטובוס ברח, לא הספקתי. זה הלב של האדם, הוא מושך אותו למקצוע מסוים. כן? זה מה שחלק מהמפרשים אומרים, אדם, מקום שלי בו חפץ, הוא אוהב את זה, זה מושך אותו, הלב שלו מושך אותו לשם יותר ממקום אחר. יש סיפור ידוע יפה, ממרן, הבית יוסף, רבי יוסף חיים, קארו, בעל השולחן ערוך, ועוד ספרים, שהוא היה הרי בדורו של רבנו ארי. אותו זמן, היה לומד אצלו לפעמים באותו בית מדרש, שניהם גרו בצפת. ורבי יוסף חיים, רבי יוסף קארו, רצה ללמוד סודות, סוד התורה. סודות התורה היה בא ללמוד אצל הרב הארי, סודות התורה בבית המדרש. ולא היה מצליח. לא הסתדר, היה נרדם. בקיצור, כל הזמן היה לו מניעות. כל הזמן פנצ'רים. אמר לו לרבנו הארי, רבנו, מה חטאתי, עביתי, פשעתי, גמר, הוא ראה בזה פסול אצלו, כאילו הוא לא במדרגה, לכן משמיים כל הזמן עושים לו מניעות. אמר לו רבנו הארי, אל תדאג, אין לך שום חטא, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, זה לא בגללך. אמר לו רבנו, אני לא מצליח, אני לא. אומר לו, תראה, אני אראה לך, בוא נעשה דבר כזה. הרי מן הגם היה לצאת כל ערב שבת לקבל שבת בשדה. מחוץ לעיר, היו יוצאים החוצה, מביטים על השקיעה, יש בזה כל מיני עניינים, וזה לא המקום להרחיב בעניין. אבל בגלל זה אנחנו נעשה בסוף אחד אותי, שאנחנו אומרים בואי בשלום, אנחנו מפנים פנינו הפוך, כן? זה לקבל פני שבת המלכה. אז יש עד היום קהילות שיוצאים מבית הכנסת במזמור לדוד, כדי לקבל את השבת מחוץ למבנה. כן? ופניהם למערב. עכשיו, ממילא, לא ניכנס לזה עכשיו, אמר לו רבנו ארי, תראה, אני אראה לך, אני אעשה לך פשוט הדגמה שזה הכל בסדר. הרי אתה יודע, בשבת הקרובה אנחנו בשעה כזו וכזו, אנחנו יוצאים מהעיר. אז תחכה שם בפתח של העיר, פתח היציאה מצפת, איפה שאנחנו הולכים, תחכה לנו, אנחנו נעזוב כולם ונעזוב אותך איתנו. לא, בסדר. חיכה. והחבורה מתקרבת, ורבי יוסף קארו, כל הזמן ככה מתכונן, הוא חכה, הוא ער, הוא בעניינים. חכה שהם יבואו. איך שהם מתקרבים לצאת, טראר, ויפל השם תרדמה על רבי יוסף קארו. ישן. סתכל רבנו ארי, ראה שהוא ישן, הניח לו. יצאו החוצה, קיבלו שבת, חזרו בחזרה, אמר לו, בוא, הגיע הזמן לחזור לעיר. אתה רואה, מה קרה רבנו? אתה רואה, זה לא בך, זה משמיים. אומר לו, למה? אומר לו, דע לך, שאתה באת לעולם הזה עכשיו בגלגול הזה, כדי להתעסק אחרי רק בהלכה. זהו. כל שאר הלימודים כבר למדת, הנשמה שלך סיימה ללמוד. לכן אתה בסדר, אין לך מה לדאוג. אבל עכשיו לא באת בשביל זה. זה הלב שלך לא מושך, אתה מושך אבל לא בכיוון. זהו. תחזור ללמוד הלכה, תחזור ללמוד פשט. שם אתה צריך, בשביל זה באת לעולם. אנחנו רואים אם כך. שהעניין הזה של הדגלים שיש בעם ישראל, הוא בא לתת ביטוי, הוא מכוון שיהיה קבוצות קבוצות. מה הקבוצות הללו? הקבוצות הללו, כל אחד מישראל מחויב במהות הפנימית שלו לגלות נקודה בעבודת השם שמתאימה לו. זה לא פלגנות, אלא השלמה. הדגלים באים לבטא את הפנים של התורה. כל אחד בנקודה שלו. וכך יחד הופך הכל להיות תורת השם תמימה משיבת נפש. לכן יש צורך בדגלים. לכן בואו נקרא מה שאומר המדרש בהמשך. אומר המדרש בהמשך, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22 רבבות של מלאכים, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינן, והיו כולם עשויים דגלים דגלים. כלומר ירדו מחנות מחנות, כל קבוצת מחנה עם דגלים, שנאמר דגול מרבבה. פה יש לנו גזרה, כן? יש לנו מה שאמר הפסוק, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינן, ודגול מרבבה, כן? אז ממשיך הלאה המדרש, כיוון שראו אותם ישראל, את מי? את המלאכים, יורדים מחנות מחנות, צפון, דרום, מזרח, מערב, אומר המדרש שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאהבים לדגלים, רצו לדמות למלאכי השרת. אמרו, הלוואי, כך אנו נעשים דגלים כמותם. אכן נאמר, ויעני אל בית היין. יעני אל בית היין זה סיני, שנדנה בו תורה שנמשלה על היין. ממשיך הלאה המדרש, ואני מדלג, כמו שאמרתי לכם, הוא ארוך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתאביתם לעשות דגלים? רציתם להיות דגלים? רציתם להידמות למלאכי השרת? חייכם, זה לשון שבועה, שאני ממלא משאלותיכם, שנאמר, ימלא השם כל משאלותיך. ולכן מיד הודיע הקדוש ברוך הוא אותם בישראל, ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שהתאבו. אנחנו מבינים כך בדגלים, מה שאנחנו נקרא השבת, תראו את ראש כל אדם בני ישראל, אנחנו מבינים לעומק שפה בפרשת השבוע, פרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא, על ידי החלוקה של עם ישראל לדגלים, למעשה מטיל עלינו את המשימה הפנימית המהותית של חיינו. חלוקת לימוד התורה וגילוי השגחתו התברך בעולם, כל אחד כפי חלקו. ואנחנו צריכים להקפיד ולהיזהר בזה, שלא נפספס. משום שברגע שאדם לא ממלא את יהודו בחבילה הזו, כל החבילה הזו נוסעת בקושי. הגלגלים... הגלגלים לא בדיוק נוסעים כמו שצריך. יש פנצ'ר, אז גוררים. אז אנחנו השבת נקרא את פרשת השבוע, פרשת המדבר ופרשת הדגלים, ככה כל אחד ינסה לראות איפה ליבו נמשך במקצועות התורה, ושם יגביר חי, יגביר כוח, כי זה מהותו, זה עניינו. אני רוצה אולי לסיים בדברי רבי חיים מוולוז'ין. חיים מוולוז'ין, ויש לו ספר שנקרא נפש החיים. שם הוא כותב, אני מצטט. אמר רבינו, ניקח עצה מן התורה. אתה, בוא, תלמד מן התורה, קח עצה טובה. כלומר, מה מדובר? על לימוד בחשק. ללמוד בחשק. שאדמה אז בעצמי, כלומר, אני צריך להידמות. לדמה את עצמי, שלמדתי לשמה. כלומר, אני עכשיו במתי, כשאני לומד תורה, לא לשמה. אני לומד תורה בשביל כל מיני עניינים, אבל לא בדיוק לשם שמיים. אבל תדמה את עצמך שאתה כן לומד לשם שמיים. הוא מפנה את דעתי לעניין המבוקש, לעשות או לא לעשות. כאשר יסכים בדעתו, כן יעשה וכן יצליח. כלומר, כל העניין הזה של לימוד התורה, באופן הזה שכל אחד ואחד מבין שיש לו תפקיד ומהות במקצוע התורה, ורק יחד כולם ודגלו עלי אהבה, כל הדגלים יחד עם דגלו של הקדוש ברוך הוא, זה תלוי הרבה ברצון שלנו. ברצון שלנו יחד להגדיל תורה ולהאדיר. הלוואי והקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח ויזכה אותנו ללמוד תורה, כמו שאמר דוד המלך, בהתחלה אמרנו, כי אם בתורת השם חפצו, היא תורה של הקדוש ברוך הוא, אבל אחר שנעמול בה ונתייגע בה, תהפוך להיות הוא בתורתו, כמו שאומרים חז"ל, תורתך שלך, אמן כן יהי רצון.